יום שלישי, פרשת תזריע. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום את הפותח עם שיחה, בשיחה של הרב חפץ שהתפרסמה בסוף שבת קודש לפני כמה שנים עם נכדו של מורן הגרשה זוירבך זצ"ל, רב הגאון, רב אהרון גולדברג שליט"א. מדי פעם הוא מספר את העניין של סבא על אנשים, לפעמים דרך אגב, לפעמים היה מפורשות שהוא מעוניין לברר על פלויני. תותר להסביר למה את צריך את הבאורים האלה. אכפת עיני הכלל והפרט שהיו עולים על שולחנו. לפעמים השאלה הייתה אם ידוע לי על המצב הכלכלי שלו, מה מעשיו, היכן הוא, לומד, היכן למד, מתגורר וכו'. התשובות, הוא אומר, היו צריכות להיות ברורות, קצרות, עם הדגשה על חלוקה ברורה של כמה חלקים בתשובות הם מתוך ידיעה, וכמה חלקים הם סבור והשרה. כבר מפי השמועה. אחד השיחות מהסוג הזה אומר, קיבלתי ממנו יסוד ובניין אדיר בבינו דום לחברוי. תוך כדי יציאה מהבית בדרך לשמחה, כשהתחלנו לרד במדרגות, צבא מסתכל ימין ושמאל לראות שאין אף אחד, ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, אתה מכיר אדם בשם פלוני ופלוני, פלוני אלמוני? עניתי בחיוב, הוא שאל כמה שאלות רגילות, מעשיו, מידותיו ושירותו. ישבתי על הכל בחיוב, קצת יצאתי מגדרי לספר על הישרות שלו, על העסקים הכלכליים הענפים, ובלי לדעת שאני דורך על משהו. הדגשתי שוב שאת הכל הוא עושה ביושר ובצניעות. אז סבא שאל אותי, איך אתה מגיע להיכרות עם אותו אחד? אז אמרתי שחבר שלי, שכן שלו, והוא זה שהכיר בינינו, ומאז אני כמעט ידיד שלו. סבא מערער ואומר לי, מעיקר לא ידעתי שאתה מכיר אותו, אבל ידעתי שהחבר שלך מכיר אותו. והבוקר התקשרתי אליו, התעניינתי אצלו, והוא זה שאמר לי שאתה באמת מכיר אותו, ואז הוא הביט עליו והדגיש, ודווקא לכן אני שואל שוב. שואל אותך שוב, תאמר לי, אתה בטוח במה שאמרת בנוגע על היסוס שלו בענייני מומן? אז אמרתי, שוב, שההיכרות שלי איתו מצוינת, והנקודה הכי חזקה שאני מכיר באותו אדם, זה האמת, והוא אשר באמונות, והוא גם שותף של פלויני, איש עסקים, הידוע כישר דרך. ואז אמרתי לו, סבא, אני רוצה להבין, אתה מכיר אותי דרך, אתה מכיר אותו דרך החבר שלך. היה פשוט שהתשובות, הסבא אומר, סליחה, מרוב שזלמן, אתה מכיר אותו דרך החבר, ואם כן, היה פשוט שהתשובות שלכם תהיו זהות. אבל הייתכן שאתה כל כך משבח את יושרו ואת טוב ליבו, ואילו החבר שלך שלל אותו מכל וכל, אז חייכתי ואמרתי לו, סבא, אני רוצה להגיד, את החבר שדיברת איתו הבוקר, אני מכיר טוב מאוד, אתה יודע, את המעלות שלו והחולשות שלו. ואילו, ובאמת, דבר משונה, כאשר כל שאנחנו נוקרים בשיחה לאנשים שמראי נפש, עניים, מסכנים, או סתם אנשים רגילים, עליהם מדבר טוב. אבל אם אני מדבר אותו על איש עסקים מוצלח, שמצליח בעיקר בענייני כסף, יד תגובה שלו תהיה, תעזור, הוא גנב, שקרן, יש לו איזה מין חושה כזאת. די היה אם סבא רק אומר לי שהתעניין, אז לא מיד הייתי יכול לומר מה התגובה. סבא שמע היטב את מה שאמרתי והעניין נגמר, סבא וקיבל, אבל לא חלפה שנייה. הוא אמר לי, אהרון זה מכוער, מכוער, ממש מכוער. יד הבנתי שהמכוער זה מה שאני אמרתי. הוא המשיך בהערה שלו, איך יכול להיות שאתה מסוגל לומר דברים כאלה לחבר שלך, זה נקרא חבר. אתם חברים טובים, כפי שגם הוא ציין לי בשיחה, ככה מדברים על חבר. אז אמרתי, את החבר שלי אני מכיר טוב, על המעלות והחולשות שלו. לא עולה בדעתי לומר אותם לאף אחד. אבל סבא שאל, ואני מקפיד, אני מקפיד לומר לסבא את כל הידיעות שלי. הרשם זל ממשיך ואומר לו, ככה לא מדברים. אז שאל אותו הנכד, כשסבא שאל אותי על הסתירה בין התשובות שלי לתשובות של החבר, מה הייתי אמור לענות? נדמתי לשמוע את התשובה שנאמר בנימה של התנצלות. ייתכן, אמר רב שזל, אני לא הייתי צריך לשאול בצורה כזאת, אבל שאלתי, אז איך זה שככה מדברים? טוב, אמרתי, האמת שעדיין דיברתי עליו בעדינות, ונמנעתי מלהוסיף משהו לא בצורך. אמר רב שזל, ברור את זה שעל חבר לא מדברים, אמא שיהיה, אני לא מסוגל לשמוע דברים מהסוג הזה. אז סיימתי ושאלתי אותו, סבא, מה הייתי צריך לעשות? אז הוא אמר לי, אני מבין שמבחינתך, רצית רק לענות אמת, אבל במקרה כזה, במקרה כזה צריך לשתוק ולשתוק ולשתוק. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור שהתפרסם בנר בשולחן שבת, בשבוע האחרון. לפני כשבועיים הלך לעולמו יהודי צרפתי בשם אלכס, איש יקר וטוב לב, היה מהנדס נפט מוכשר, שבעברו, לפני שהושב ליהדותו, היה נשוי לגויה השם רפא. ועד לבן קראו לו סבסטיאן. עם הזמן, אלכס התקרב ליהדות, ונפרד מהגויה, חזר בתשובה. הבן, אפילו שידע שעל פי הלכו הוא לא יהודי, הוא הרגיש קשור לעם היהודי, ואלכס לימד אותו עברית, הביתה לפני לבית הכנסת. ביום חמישי האחרון, אז בא אותו סבסטיאן לבית הכנסת לכבד את זכר אביו. הבית הכנסת שוכן בשכונה יוקרתית, סמוך לפריז. הרב שהכיר אותו, ניגש אליו, התעניין משלמה, שאל אותו איך הוא מסתדר עם הקלי של אבא. סבסטיאן השיב שהוא שכר בכסף, חסיד חב"ד שיגיד עליו קדיש פעם ביום, וגם יש יהודים מישראל לברך בשם סטפן אילוז, שהיה לו קשר אישי מיוחד עם אבא, והוא התנדב גם להגיד עליו קדיש. הרב שיבח אותו, הוא אמר, אם אברך מישראל אומר קדיש, הוא ממש במקומך. הוא יבקש ממנו לשבת, לציינו, שעומדים להתחיל להתפלל. אז הוא חיפש אותו סבסטיאן, חיפש מקום פנוי, עבר מקום למקום עד שמצא מקום פנוי. התיישב, הוא רואה לתדמתו, שהוא תשב בדיוק על המקום שהיה קבוע, זו הייתה גבעה לוחית שכתוב עליה סטפן אילוז, כשמו של האברך שאומר את הקדיש של אבא שלו בארץ ישראל. הוא יושב בצרפת. כמובן שמיד צמרמורת אחזה והוא צילם את המקום, שלח את התמונה למשפחתו ולחברים. הוא כתב בצמוד התמונה, משמיים רמזו לנו בני המשפחה, שסטפן באמת תחתיי ואין מקרה בעולם. סיפור נפלא. אנחנו משכים פרשת שבוע, תומה, תומה איקרו. השלומה, רמז למה שאמרו כל הפויסל, במור הפויסל. שהמצורה הוא התמה וקורא לחברו תמה. יש כאן דברים נפלאים שפורסמו בשם הגדעון הגדל, שפורסם בנוי השיח. זה מה שסיפר האגון רב אפרים גרינברג, בעל שיטת רבי משה פיינשטיין, תלמיד של האגון רב משה פיינשטיין, בשיחה עם הרב יעקב וייזלר והמבשר תורני. הוא מספר ש רב משה פיינשטיין, יום ביומו, היו מגיעים לישיבה אנשים מכל החוגים והעדות, זה לברוכל, זה להסכום על הספר, זה לקדם המלצה, ככה מדי יום. הוא מספר פה, עכשיו זה ההקדמה, הסיפור הוא מתחיל על אחד שתולים להודעה קצרה על הדלת של הבית של החלבן, אתה מוזמן למשפט ביום שלישי הקרוב. טוב, זה יסיר את רוחו, היה איש ישר, התנהג תמיד בנאמנות, בסוריות, אף הוא לא רימה, אף הוא לא שיקר או גנם, הוא גם לא שתה לשוחרר בשעות הבוקר, דבר שעשו על פי חוק באותו כפר, הוא ידע למה מזמינים אותו למשפט, אבל האופה ידע. האופה היה רגיל לקנות חמה וגבינה מהחלבן המקומי, השתמש להם להפייה. יום אחד עליו הוא חשד שהגושי חמה שהחלבן מוכר לו שוקלים פחות מקילו. למרות שהחלבן מצהיר שכל גוש שוקל קילו בדיוק, לא פחות ולא יותר. האופה החליט לבדוק את זה. במשך תקופה הוא שקל בעקביות כל גוש של חמה שהוא קנה מהחלבן, והוא גילה שהגושי החמלה שוקלים פחות מקילו, לפעמים 900, 850, פעם אחת אפילו 800. האופה ניזם, מרמים אותי. הוא אמר לי, אשתו בכעס, אני לא אשתוק על זה. ניגש לשופט המקומי, התלונן על המעשים של החלבן, ואמר, חייבים לומד אותו לדין. אי אפשר לאפשר לרמות את כל תשרי הכפר, אנשים סומכים עליו. וכך עוד באותו יום, השליח של הבית משפט המקומי, הזמין אותו תלה שלט עם הזמנה לדין. טוב, החלבן הגיע לבית המשפט, הוא לא רועד, נפחד. הוא מעולם לא ראה את הבית משפט, מעולם לא דיבר עם השופט שהטיל אימה על כל תושבי הכפר. אני מניח שיש לך משקל מדויק במחלבה, פתח השופט את הדיון, אומר לו, אין לי משקל. אז זה בדיוק, אתה שוקל את החמאס, אתה מוכר לאופה. אם אתה סתם מחליט שזה קילו. אמר בכל רועם, חז וחלילה, אדוני השופט, אמר החלבה, אני ששר. כולם לא היה על דעתי לעשות דבר כזה, פשוט בניתי לעצמי מין משקלי מוזניים שצריך לשים משקלות בצד אחד, כי זה תאזן את החמה שבצד השני. טוב, השופט עניין בראשו בהבנה, והחלבן המשיך. בכל יום שאני בא לשקול את החמה עבור האופה, אני מניח בצד השני של המשקולת כיכר לחם של קילו, שאותה אני קונה בבוקר מהאופה, ככה אני יודע כמה חמה אני צריך לתת כדי שיצק בדיוק קילו. השופט חזר על דבריו של החלבן, אתה בעצם אומר לנו שכמות החמה שאתה נותן שווה למשקל הכיכר שהאופה נתן לך. בדיוק ככה אמר החלבן, ופני האופה חפו. אדם שומע דרשה מרשימה, חודרת לאהבות על הנזק העצום שמרחילו את השנורה, על הצורך בהתעוררות, בשינוי הדרך, ומה התגובה שלו? כן, צריך באמת לשנות את הדרך. עכשיו יהודי, מעין בספר מוסר לסור גזל, על ענפים המרובים, לא זקוק להמחשת להדגמות, הוא ידע מיד שפלוני, פלוני, לא הוא, פלוני עובר על האיסור בצורה הזאת, ואלמוני בצורה אחרת. לכל סעיף של איסור יש לו מיד דוגמה חיה ומוחשית, של מישהו שהוא מכיר אישית, שעובר בדיוק על העבירה הזאת, הוא מרר לעצמו כמה חבל שהם לא פה איתי, לראות כמה חמור מה שהם עושים, וכמה הם צריכים לחזור בתשובה. ומתחשק לך לזעוק לאותו אדם לקרוא באוזניים שלו, מה איתך? מה איתך, יהודי יקר? איך אתה יודע שהכוונה היא להם, לאחרים? הם לא חשבת אף לרגע שאולי הכוונה היא אליך? כן, כן, אליך ממש. באמת דרוש מאמץ מיוחד. מצד הלומד להיות מעורב בלימוד שלו ולראות את הסום מתיישב על ספסל הנשמים או שוכב על שולחן הניתוחים ומהווה מושא ללימוד ולדיון העיוני. זה לא קל, גם לא נעים, אבל רק ככה יוכל ללומד להשתנות ולהיות קרוב יותר לדרך היושר והטוב. דברים נפלאים שהתפרסמו בגיליון הגידן מתוך רבי נוער שיח, כמו שאמרנו. הקדמה שהתחלתי בהתחלה מרבי משה פיינשטיין כנראה לא הייתה במקומה, וזה הנושא כאן. אז הרבי משה פיינשטיין זה בהמשך, סליחה. אנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא כל העם, במשנוסה של טוירו פרשס תזריע, מספר פה אחד שהוא גר ברכסים, ואחד הימים נערכה ברית לאחן שלו בטלסון. איך נשים רכסים לטלסון בשעות הבוקר המוקדמות? שמנו לצומת יגור, שם קו 960. הגיע עמוס וממהר, עלינו עליו עם טפינו, קיווינו לנס, ומה נס קיווינו? שהנהג יתה עם הנוחסת, הסכים לעצור לנו במחלף שורש. כל הדרך היה במתח, התפלל. התפללתי בליבי, הוא אומר, שקדוש ברוך הוא ייתן בשבוע של הנהג ליהנות לנו לעצור. כשהתקרבנו אל מחלף שורש, פניתי לנהג בעדינות, בבקשה דחופה ובנעימה, תוכל לצור לנו מחלף שורש, עשינו ברית, והשעה ידע כבר הגיח למהרים. תסכים לעצור, הנהג, והאמת חייבים לומר שיש גם צדק גדמריו, מוסיף אותו עברך. לא הסכים לעצור, לא ולא, ויש לי בערל תחנה, אני לא יכול לעצור קודם, זה אסור, אני עלול לשאת אנשים נכבדים. טוב, הנהג מן הסתם צודק, אבל מה אני אעשה מחלף ערל? איך משם אני אחזור לשורש? מה עושים? השעה 9:50, הברית מדע ל-10, עזר בדיוק, ה-10 סתם. אנחנו לא נראה דרגע, את ברכה לבטלה. אפשר אולי לחזור לחסים. עונה השם, אשר ביות תכון נפש כל חי, תפלל אותו אברך מהלב. תכון השם גם בצורות אחרות, כדי ששמחה להגדיל ישמחו. עונה השם, אישיון, אולי החוץ, אולי הרחם, אבל איך, הנהג לא מוסקים. אבל גשבוך הוא כל יכול, הוא לא זקוק לעצות שלה, יש להושיע אותו. חלפנו למחלף שורש, לא בא אישיון. אני מעביד בנהג בפנים חמוצות בתחנה החולפת ביף, שלפתע רכב שלפנינו מראה אותו את בעלה, חותך את הנהג מימין וציוק לו בתקיפות, הרצועה! שואל את הנהג, מה? הרצועה של המנוע שלך נקרא? לא מה, אתה מסנוסע רגיל? אבל לא מתעקש. אני אומר לך, נקרא הרצועה של המנוע. רק של האוטובוס פנה מיד, מטר הכי שורש, לעצור בצד, לבדוק אם נוצא ברצועה. בינתיים אנחנו ירדנו בניחותה, על טפינו, מזוודותינו, מסרגנים בחדווה. רק אני שומע את הנהג רוטן, איזה רצועה, מה רוצה, מה הוא סתם אומר? ומאח לשוב לאוטובוס לדהור אל מחוז חמצו. ואני הוא מסיימה, דעתי, לא רצועה, כי אם ישועה, גודל דמינו רב כוח בלי ספונות, אין מספר. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, פה זה עיניין הרבי משה פיינשטיין, סיפר את זה הגאון רבי חיים גרינוולד, בדי יום ביומו, היו מגיעים לישיבת לרבי משה פיינשטיין, קראו לישיבה כפר ירושלים, כמדומני. לא יודעת, תראה את השם. מכל החוגים והעדות, כל אחד לברוכה, הצלוחה, הסכמה, המלצה. אחד הימים הוא מספר חורף תשין יוד א', פושס בשלח. נכנס למסמדרש אדם, לבוש כעשיר, כובע, חליפה יוקרתית, כשכל הליכותיו מעידות על אושרו, כמו שראה אותו מרחוק, ניגש אליו, כיבד אותו בכבוד הראוי, בקש ממנו לשבת לידו במזרח. רבו ששאל אותו לפשר בו, אמר לו שיש בפרשי הרש"י שקשה לו, גם רב הקהילה שלו לא יודע לענות לו. אולי הוא אומר, הראשי יוכל לעזור לי. כמובן, רבו שנענה מיד בבקשה, בקש ממני, אני אביא לו חומש. יכול ללמוד עם היהודי, תן הרש"י, ואז אומר לו רבו שכן, יש פה רש"י קשה מאוד. שנה שעברה שאני למדתי, זה אומר, אז גם היה לי קשה בזה. אולי תועיל בטובך להגיע מחר, שעד כבר יהיה לי פשט ברור יותר בזאת השם. אותו יהודי נפרד מרב מוישה כשבדעתו לחזור למחרת. בינתיים רב מוישה מבקש שאני אחפש את הטלפון של הרב הקהילה של אותו יהודי. כשהשגתי לו את המספר, נכנס את המספר של הישיבה, התקשר לרב, דיבר אותו חצי שעה בטלפון. אחרי זה סיפר לי רב מוישה שהוא גילה שאותו יהודי אחד מהשירי הקהילה והוא שונא בתיק של רב הקהילה כבר הרבה זמן, חפש דרך איך לפטר את הרב מהמשרה לפחות. הגיע אליי אתמול כדי להחשיב את רב הקהילה שלו, שלא יודע כך טוב את הרש"י. תוך כוונה שאני אדבר בגנותו, שלא יודע פשט ברש"י, אבל על ידי כך, הוא יצליח לפטר אותו מהמשרה שלו. לכן עשיתי את עצמי, כאילו גם אני לא יודע, ומיד קשרתי לרב הקהילה ללמוד איתו את הרש"י, וככה לא ימצא שום מילה להתנכל לו, ועד רבה ירס, אם גם אני לא יודע את הרש"י, שיחזור לרב הקהילה, ובכך שהוא יודע יותר טוב ממני את הרש"י, עד רבה. באמת, ככה היה. חזר לקהילה, ניגש לרב, הסביר לו את הרש"י על בוריו, למחת חזר אותו יהודי לרב מוישה, הסביר לו, או שהרב שלו כבר הסביר לו את הרש"י, בצורה ברורה, אני לא צריך להטריח את הרב שלי, ובכלל סיפר אותי לרב מוישה, נהפכתי עכשיו לידיד הטוב של הרב שלי, ואני מעריך אותו בגין ההבנה המעולה ברש"י. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, שאלה משולחנו של רב הגאון עמוד חלב ישבר צוות קליטה, מויר הירואי, נאות שמחה, מודיעין עילית. השאלה היא מה שבית הכנסת שהיה באולם הסמוך לברית מילה, הביאו את התינוק לבית הכנסת לסוף חזרת השעת, כדי שישמע דברי קדושה עד שיקחו אותו לעולם. אפי הבן לא בבית הכנסת, ואחד הקרובים אליו שמר עליו, כשהגיעו לתחנון, אמר אחד המתפעלים, שאין לומר תחנון, כיוון שחתן הברית נמצא בעצמו. ומתות אנו המתפעלים, שאר המתפעלים, שבהלוך המוזכר, אבי הבן, המואל והסנדק, שהם פותרים מנמר תחנון. לא הוזכר התינוק. אמר אותו אחד, יפה כוח הבן מכוח האב, חתן המצווה. בוודאי פותר מכל העוסקים המצווה. אז עם מי הדין, התשובה היא הרב זילברשטיין מספרו האחד, שאלתי. הוא פוסק בשם הגאון רב חיים קניבסקי שתינוק לא פותר, כיוון שהוא לא מחויב במצווה וגם לא מצטרף לתפילה, אין אנשי המילה. ואנחנו ממשיכים הדף היום בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שימצא מחדל את סעיף ג' כיצד מתירים מבוי בצורת ריש ומבוי בצורת ח' ומה דין מבואות הפתוחים למבוי ראשי. כך בעלות עושים העניינים נלמד כולנו בשלוחה אחת בשורים את הרבנים הגאונים ונרבה נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תנאי הדף היום בהלוכה מבוי עקום. כדעת ראשונים רבים וכן דעת השולחן ערוך שמבוי עקום, דהיינו שעשוי כצורה של האות ריש, ופתוח בשני ראשיו לרשות הרבים, נחשבים שני צדדי המבוי למבוי מפולש. שלהתארתו נדרשים צורת הפתח בראשו אחד, וציק במבוי, דהיינו לחי או קורה, הכל שכן צורת הפתח, בראשו האחר, ולכן צריך לעשות צורת הפתח בנקודת העיקום של המבוי, ותיקון מבוי בשני הראשים שלו. ולחלופין, צורת הפתח בשני ראשיו, ותיקון מבוי בנקודת העיקום, כך שבכל אחד מצדי המבוי יהיו צורת הפתח בראשו האחר ותיקון מבוי בראשו האחר. אולם, לדעת רבים מהראשונים, למרות שמבוי יקום נידון כמבוי מפולש, אין צורך בתיקון בנקודת היקום, אלא דינו ככל מבוי מפולש, שלהתרה שלו נדרשים רק צורת הפתח בראשו אחד ותיקון מבוי בראשו האחר. ובשעת הדחק, יש להקל. יש שכתבו שנהגו להקל בכך אף לכתחילה. שזו דעת רוב הראשיים. גם לדעת השולחן ערוך לא נדרש תיקון בנקודת היקום של מבוי עקום, אלא כשאורך שני החלקים הוא 4 אמות לפחות, אבל אם אחד מהם קצר מארבע אמות, דין המבוי ככל מבוי מפולש, שלהתרה שלו נדרשים רק צורת הפתח בראשו אחד לתיקון מבוי בראשו אחר. וכמו כן, מבוי יקום, שזו אחד סגור במחיצה, דינו ככל מבוי שמוקף למשת זדים, שניתן להתירו על ידי תיקון מבוי בראשו. ואם רוחב ראש המבוי הוא יותר מ-10 אמות, אז אין לעשות בראשו אלא צורת הפתח. אבל בנוגע לנקודת היקום של המבוי, נחלקו הפוסקים האם ניתן להציב בלחי. אם ניתן להציב בלחי, או קורת שרבה יותר מסמות, וניתן להקים. מבוי ראשי שפתוחים אליו נבואות משנים, שראשם האחד, האחר פתוח לשוסרבים, נידון כל אחד מהמבואות המשניים כמבוי מפולש לעצמו, בגלל שביחד עם המבוי הראשי הוא יוצר מבוי יקום. צריך לעשות צורת הפתח בראשו אחד, ותיקון מבוי בראשו אחר. מבוי שעשוי בצורת האות ח', דהיינו שני רחובות מקבילים שראשיהם מחוברים לרחוב שלישי, שפתוח להם בשני ראשיו, לדעת השולחן ערוך צריך לעשות תיקוני מבוי בראשי המבוי. בצורת הפתח בשתי נקודות היקום שבמבוי. ונחלקו הפוסקים, ניתן לעשות גם להפך, דהיינו שמה, צורות הפתח בראשי המבוי ותיקוני מבוי בנקודת היקום. הטעם של הפוסלים הוא, בגלל שבאופן הזה נמצא שבחלק האמצעי של המבוי, כן, גג של החטא, שנדון גם הוא כמבוי מפולש, אין צורת הפתח באחד מראשיו, כנדרש להתרת מבוי מפולש. ויש אומרים שאם שני רגלי החטא פתוחים לו שסורבים אחת, אין צורך לעבור דרך המבוי כדי להגיע מושות שרם לשוס הרבים. עכשיו המבוי הזה כמבוי רגיל שמוקף במחיצות משושת זדים, ולא כמפולש. ואין צורך לעשות אלא תיקון מבוי בשני ראשם. הוא בשעת הדחק, או כשיש טעם נוסף להקל, יש להקל. יש הכתבו שלכתחילה ניתן להקל לכך. עד כאן מיליון דפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו שרשוס הרבים, שהקיפו אותה במחיצות, והרבים מהלכים כדרכם דרך הפתחים שבמחיצות, נחלקו התנועים ממחמת המחיצות, היא נחשבת כרשות היוחים, או שהילוך הרבי מבטל את המחיצות. גם לדעה שהילוך הרבי מבטל את המחיצה, אין זה אלא כשיש מעבר חופשי דרך פתחי המחיצות. אולם כשיציבו דלתות בפתחים, שבשתי הכניסות, שבשני ראשה של רשות הרבים, והנינלות בלילות, בטל שם רשות הרבים מהרשות הזאת, ודינה כרשות היוחים. בנהג ישראל בשנים קדמוניות להתקין עירוב בצורת הפתח ובלבד, גם למקומות שעוברת בהם שסרבים והספויסקים כתבו טעמים שונים לכך. הוא כדרכנו נפליג מים אחורה ונזכר מה שלמדנו לגבי כרית, צמיחה, מושב של שפה וכרית בהם, שהם ממולאים בנוצות, ספוג או בד, ויצא מהם המילוי בשבת, מותר להחזיר אותו, אבל אסור למלות בשבת בפעם הראשונה, שום איסור תיקון כלי שנגזר מיישום מלאכת מהקרפטי. הוא בדומה לכך, דנים פסקי זמננו בנוגע לנפוח כדור וגלגל כיוצא בהם בשבת על ידי מילוא אוויר. יש אומרים שבפעם הראשונה אסור לנפח אותם, אבל אחרי הפעם הראשונה, למרות שזה לא אותו אוויר שהיה בתוכו קודם לכן, מותר לנפח אותם כדי להעביר צורה ניכרת, וכולו נחשב כאחד. ושאוסרים, אם משום שאין זה אותו אוויר שהיה בתוכו בפעם הראשונה, יש בכך איסור תיקון כלי, ואם משום עובדים דחול. דף האם אתה לומדב לי, האם אכבר שבים תמה? כיצד ייתכן שכלב מתמה בתומס נס כמו אודום? מהו אכבר שחציו בשר וחציו אדמה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת חולין, דף קוף חובו. ולקראת סיום רבותיי, אדום נפלא, חפצים בו חיים, רבו ישראל, כולנו חפצים בו חיים, בואו, הצטרפו אלינו, לימוד היומי. הלימוד הנפלא בספר חפץ חיים, שהיום נלמד על מה שמעורר רבינו, על החובה לחנך את הילדים ולהפריש אותם כבר מגיל קטן מהאיסור הזה. בביאור המוסופים של מהדורי הדיר שמביאים, שמלווה לצוות החינוך הכללית שיש בכל המצוות, באיסור לשנורא יש מצוות עשה מיוחדת להודיע לבנים מהי סמיר יום, באיסור פתור לשנורא. כן, כך מובא גם בספר זכור למירו משם הרמב"ן. אז מביאים פה מספר פרטים בחובת החינוך המיוחדת הזאת. אופן חינוך קטן לעניין שמר סלושן כתב אגרח קניבסקי, שמחנכים אותו לעיקר העניין. לא צריך להכביד עליו בידיעת כל פרטי הלכות. הגיל שאימנו חייב לחנך אותו כתב משתמרו שהוא מזמן שהוא ברבונה. ומבין כשאמרו לו שאסור לעשות את הדבר הזה, גדר ברבונו, שאחרי שאבא שלו גוער בו, הוא יודע לפרוש מאיסור גם שלא בפני אבא. הוא יודע קצת מאיסור ויותר. רב ניסים קרל הסביר שצריך שהוא יבין שהסיבה שאסור לעשות את זה היא כיוון של יהודי, אסור לעשות מעשה כזה, ולא בגלל שמונעים ממנו לעשות את זה. אמנם, כשעל שמור שמספר הקטן מזיק לאחרים, לכאורה צריך להפריש אותו גם שלא מצד עם חינוך, כמו שם גבר ברימו, שיש למנוע קטנים מלהזיק לאחרים, ואף להקותם על כך. וידים שספרו הבית מה שקרה להם בקיצה הדעת רב ניסים, שלפעמים יש צורך לתת לידים לספר מה שעבר להם, והיא תועלת גידולם וחינוכם. אלא שכמובן, לא להאמין אלא רק לשמוע ולהרגיע אותם ולברר. הם מגיעים לגיל שמבינים שיש איסור לשנורא, ורחילוף, אז חובה לחנך אותם שאסור לספר לשנורא, ולבאר להם מתי נחשב ספור לתועלת ומתי הוא ספרו, וצריך חוכמה גדולה לזה. אכן, בעניין האם מותר למחנך להקשיב לילדים, כשמספרים בכיתה ענייני שקורים בבית, לפעמים רבות, פעמים רבות, נשמע לשנור על מה שקורה בבית, דעת רב ניסים שאין להקשיב כשאין בזה צורך. ולשים רבותה, התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הגויינה בבום חיים, ברב מות דוב לגברים, בעל אמר בחיים. מטר הזאב, הובא שהוא היה אומר בשם הגויינה בזלמן צ'צ'יק, על צדיק שיש לו איסורים, הוא נמשל לעשיר גדול שבערב פסח נרדם. הוא רואה בחלום שלו, שעוד יצאו לנקות הבית לפסח. ואין לו פרוטה למצות ויין ולא שום דבר, והצער שלו הולך ומתגבר. שהוא רואה שהשמש נוטה לערוב, בגלל כבר הספיק כסף, לא הספיקו להכין. המצב שלו נורא והיום, פתאום הוא מתעורר ורואה לפניו שולחן ערוך וטוב טעם, ותכין נפשוי. ככה אומר האיסורים של העולם הזה, אצל צדיק בפנת חלום, כשיגיע למעלה, יראה את שולחנו ערוך וטוב טעם. תודה לזכור אותה שכל חיי העולם הזה חולפים במהירות, ולא נהיה שקועים מדי בטרדות העולם הזה, ונשקיע את עיקר מחשבותינו מחיי הנצח. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, בכל אשר לפני, ברוכניות ובגשמיות, וכל טוב סלע.